הכל חי אונליין, 93fm.co.il. בית מדרש לאקטואליה, הנושאים שעל סדר היום לפי השקפת התורה, עם הרב מרדכי נויגרשל ובצלאל כהן.
שלום לכם, לילה טוב, יום שלישי בשבוע, ואנחנו במהדורה נוספת של בית מדרש לאקטואליה. יחד איתי באולפן הרב מרדכי נויגרשל, ערב טוב.
ערב טוב ומבורך.
והצוות שלנו, סגי פרלמוטר ורועי קנטן, כמידי שבוע, ואנחנו מודים למאזינים ששולחים אלינו את השאלות שלהם בנושאים שעומדים על סדר היום, שאותם אנחנו כאן נעלה במהלך השעה הקרובה של בית המדרש האקטואלי שלנו, ואנחנו נפתח כמובן עם מה שעשה את הכותרות היום ואתמול, וזה הנושא האיראני. הנושא האיראני, יש הסכם בין איראן לבין מעצמות המערב על הסרת הסנקציות הכלכליות על המדינה הזו, מצד שני גם שורה ארוכה של תנאים ביחס למה שקשור לגרעין האיראני. אני לא חושב שניכנס לנושא האיראני עצמו, דיברנו בעבר על איראני פרס, אולי לעסוק דווקא באמריקאים?
כן, אני חושב ש צריך לעסוק בשיח הזה שבין מזרח למערב, שבין האמריקאים לבין בין הנוצרים לבין הישמעאלים, בין עשיו לישמעאל, בעומק הדברים. הרי בפרטי הדברים אנחנו לא מצויים, ומי שמביע דעה כשהוא לא מצוי נראה כמו הפרשנים שממלאים כעת את חללה של תקשורת. אני למעשה התפטרתי מפרלמנט המקווה אחרי שהתפרסם ספרו של מתי גולן, הפרוטוקולים הסודיים של קיסינג'ר. בני גילי זוכרים את הנרי קיסינג'ר כאישיות המרכזית בכל העולם כולו, הן זה שהביא את הסיומה של מלחמת וייטנאם, והן זה שבחש בגדרה בסביבות מלחמת יום הכיפורים כאן במדינת ישראל. והוא הגיע לפה ופיזר הודעות בחיוך רחב לתקשורת, וכולם ידעו וכולם הבינו וכולם פרשמנו, ואחרי שנים יצא ספר של מתי גולן, שבתחילה נאסר על ידי הצנזור בגלל שהוא גילה יותר מדי דברים, ואחר כך הוא טער לפרסום אחרי שהוא עודכן במקצת, ואחרי שהיה רעש גדול בבגץ, בבתי משפט וכן הלאה. ומה שיצא, שזה לא הכל, הספיק לי כדי לראות כמה שכל הדוברים היו אידיוטים. משום שמתברר שהם פרשנו דברים שנודע בציבור, בשעה שהדברים האמיתיים היו אחרים לגמרי, וגם מה שבספר הזה נכתב, הוא מן הסתם לא הכל, או גם כן רק גילוי טפח וכיסוי 2,000 אמה.
אוקיי.
ודווקא בעידן הזה שבו הכל שקוף כביכול, הרבה יותר קל להסתיר, כי לאנשים נדמה שהכל שקוף. מה שאני כן הייתי אומר, זה, יש פה דבר מאוד מעניין. הדבר הזה הוא שלקראת אחרית הימים ידוע לנו שיש שיתוף פעולה בין עשיו לישמעאל, נגד עם ישראל. שנאמר, מה שאנחנו רואים בסליחות, למשל, יש מקורות רבים מספור, ודיברנו על זה הרבה פעמים, וגם בספרי גלות ישמעאל. אבל אני נזכר כעת במה שאומרים בסליחות, קלה שעיר וחותנו, ועלו לציון מושיעים, כלומר, לפני שיעלו לציון מושיעים, תהיה בעיה עם צעיר, עשיו, שהברבנל ורבי יוסף אלבו, והנציב אומרים שזה המאה הנצרות, וחותנו, שזה המאה האסלאם, ישמעאל. מה שקורה פה, שפתאום אנחנו רואים את עשיו וישמעאל נעמדים זה מול זה, מתקדשים ומתקדשים.
מי עשיו? מי עשיו? המערב כולו? עשיו
זה המערב, המאה הנצרות. ישמעאל זה המאה האסלאם, וזה הגדרות שיש לנו כבר 600 שנה. מאברבנאל, מרבי יוסף אלבו, ולפני 150 שנה מהנציב. אז ההגדרות ברורות, לא צריך לחפש גנלוגיה, והאירועים מתרחשים מול עינינו, ופתאום נראה שיש פה דבר מאוד מעניין. הם רבים ביניהם, והדבר היחיד שמשותף ביניהם זה שהמסקנות שלהם, כפי שנראה לעין, מאיימות על מדינה אחת קטנה ועל עם אחד קטן.
אבל צריך לעשות את ההבדל בין הישמעאלים שאנחנו יודעים שרוצים לראות אותנו מושמדים. אין בזה סוד. אבל על המערב לטעון את הטיעון הזה הוא טיעון שקשה, לא מחזיק מים. ארצות הברית רוצה לא לראות את ישראל, אירופה וכן הלאה.
באמת הפנימית, אני לא יודע להכחיש את זה, אבל במציאות החיצונית, אנחנו רואים שזה עובד ככה, ואני אסביר איך. כשכתוב בתורה, וירא עשיו כי ראות בנות כנען בני יצחק אביו, וילך אל ישמעאל, ויקח את מחלת בת ישמעאל על נשיו לא לאישה. והאור החיים הקדוש לפני למעלה מ-250 שנה כותב, שהוא עשה את זה כי הוא רצה שהברכות של אבא, האלך הרבחת יחיה, יחולו על התוצאות של החיבור הזה, בינו לבין ישמעאל. אנחנו רואים שיש חיבור, ובשעה שהחיבור הזה יצא לפועל, עם ישראל יהיה במצב מאוד קשה. מה זה החיבור הזה? במקור ישמעאל הוא המחתי, ועשיו הוא ההורג, והם תלויים אחד בשני. כי ישמעאל רוצה להחתי את עם ישראל, מצחק עם יצחק, מצחק זה עבודה זרה, גילוי ירד ושפחו דמים. ועשיו הוא זה שקיבל את ההלכה ברכת יחיה. ברגע שהם קיבלו, ברגע שהם עשו שותפות, התפקידים מתחלפים. לפעמים הוא המחתי והוא ההורג, ולפעמים להפך. בימינו אנחנו רואים שהתפקידים התחלפו לגמרי. ישמעאל קיבל גם את החרב, ויש לו גם את הקשת, והיא רובה קשת. קשת זה נשק של פחדנים, יורים מרחוק, זה הטילים. חרב זה נשק של אמיצים, קרב מגע, וזה המתאבדים. והמחתי הפעם זה עשיו. הרי עשיו לא יכול, אי אפשר להשתמש בחרב של עשיו, בלי שעם ישראל יחטא. שהרי עשיו קיבל ברכה מיצחק על תנאי, והיה כאשר תריד ופרקת הוא לא מעל צוואריך. כל זמן שעם ישראל עושה את רצון השם, אין החרב של עשיו יכולה לפעול. ברגע שהחרב של עשיו עברה לישמעאל, גם ישמעאל לא יכול להשתמש בה, כי זה החרב של עשיו. גם ישמעאל זקוק לזה שעם ישראל יחטא. ואנחנו רואים את ההתקפה פנים ואחור. מצד ישמעאל יש לנו איום בחרב ובקשת ובמים ובאש, ומצד עשיו יש לנו את ההצפה הגדולה של התרבות הקלוקלת. הרי כל התרבות הקלוקלת מגיעה מעמי הנצרות היום. אם זה הליווד, אם זה סן פרנסיסקו ובנותיה, עמק הסיליקון, כל מה שמדברים עליו כולם, ולא רק אנשים דתיים, על החורבן הגדול שבהצפה של כל מיני מושגים שאין הדעת היפה סובלתם, זה המקור בעשיו. אז אנחנו רואים את השותפות הזאת בעלילה. אבל יש פה עוד דבר. מפרשים אומרים, זה כתוב במדרש למעשה, שבין עשיו לישמעאל הייתה ברית של העולם התחתון. אמר ישמעאל ככה, אני רוצה להרוג את יעקב. אמר עשיו ככה, אני רוצה להרוג את יעקב. אבל אני לא יכול לעשות את זה כי זה יגרום צער לאבא, וקיבלתי על עצמי כיבוד אב. זה המצווה היחידה שאני מקיים.
כן.
ולכן הנוצרים יש להם דת בלי אבא. כן? הוא נולד בלי אבא, כי אם היה אבא הוא היה צריך לקיים מצוות כיבוד אב. אז אחרי יש להם אחד שנולד בלי אבא, שלא יצטרך לקיים מצוות כיבוד אב, כי עשיו קיבל לעצמו כיבוד אב דווקא, לא כיבוד אם, כיבוד אב. והוא אומר, אם כך אני לא יכול להרוג את יעקב, כי זה יגרום צער לאבא. מה אני אעשה? אני אעשה ברית עם ישמעאל. ישמעאל יהרוג את יעקב. ישמעאל הרי לא יכול להרוג את יצחק. כי יצחק הוא... סליחה, אני אעשה ברית עם ישמעאל. ישמעאל יהרוג את יצחק. הוא הרי שונא אותו, כמו שאני שונא את יעקב, הוא שונא את יצחק. כמו שיעקב לקח לי את הבכורה, כך יצחק לקח לו את הבכורה. לכן הוא יהרוג את יצחק. ואז אני אוכל להרוג את יעקב, כי לא יהיה יצחק יקרבו ימי אבל אבי, ואז אני ארוג גם את ישמעאל בתור גואל אדם. זאת הייתה התוכנית הסתנית של עשיו. ללמדנו שכל הברית שביניהם היא רק לדבר אחד. וזה שאלה שיושבים שם ודנים לא מודעים לזה, בסך הכל כלים הלוח השחמט הגדול של הכוחות הגדולים שפועלים בעולם, של שרי אומות העולם ושל מה שהתורה אמרה מראש. רק כשאנחנו רואים איך שהדברים הללו מתגשמים, אנחנו נפעמים לראות, כמו שהנביא בספר ישעיהו פרק ממזין אומר, תשתכלו, אני יודע שאם הנביא אומר שמה ככה, אני יודע שאם הייתי מביא לכם את הניסים בעצמי בלי להודיע אותם מראש, הייתם מייחסים את זה לאלילים שלכם. אבל אני אמרתי את הכל מראש. ברגע שאני אמרתי את הכל מראש, אתם מוכרחים לומר שיד השם הייתה זאת, הייתה מעורבת בזה.
ומצד שני, אולי העובדה שישראל מעורבת בה בסיפור כן מעוררת את הקונפליקט הזה, ישמעאל וכולי נגד העם היהודי, אולי היה עדיף פשוט לשתוק, לא להתערב, לא לעשות כלום.
בין אם ישראל מדברת ובין אם ישראל שותקת, היא מעורבת עמוק בסיפור. כי הסיפור הזה, עכשיו זו שאלה טקטית. מה עדיף לעשות ברגע נתון? מבחינה אסטרטגית זה לא משנה, כי מבחינה אסטרטגית הרי בסופו של דבר רוצים להעלות את כל העולם על ירושלים למלחמה, והם אומרים את זה בפה מלא, וזה לא משנה אם זה האסלאם בלבוש הסוני או בלבוש השיעי או נצרות בלבוש כזה או אחר, זה לא משנה אם זה אם קוראים לזה אל בגדדי או אל טהרני או אל רבת עמוני, או אל קהירי, לא משנה איך יקראו לזה, אם זה דאש, או אם זה האחים המוסלמים, או בני דודים המוסלמים, זה לא משנה מי. הם רוצים לבוא על ירושלים למלחמה. ועתידים בני ישמעאל לעורר את כל העולם על ירושלים למלחמה, מפני שהקימו להם מלכות. כך כותב רב משה קורדוברו, לפני 400 שנה. אמנם לא יבואו לשבר, אלא ממנה יבשע, כך הוא כותב, כך שיש בזה איזושהי ברכה. ביחס להסכם עצמו, הייתי רוצה להזכיר לאמריקאים התמימים דבר אחד. יש לי ספר שהכותרת שלו הוא Why Christianity and Judaism are peace-seeking religions and Islam not.
בתרגום
מדוע לבוא? האסלאם, הנצרות והיהדות הן דתות שוחרות שלום והאסלאם לא. צריך לזכור עוד דבר, שיש הבדל בין היהדות והנצרות מצד אחד.
שני, האסלאם לא שוחר שלום?
לא שוחר שלום. כך זה הכותרת של הספר שיצא בארצות הברית.
כשאנחנו מסתכלים על המציאות נכוחה, זה נראה כך באמת.
נכון. אבל זה לא רק זה. זה הרבה יותר מזה. ביהדות, אני מניח שגם הנצרות הושפעה מהיהדות בעניין זה, יש כלל שהמטרה לא מקדשת את האמצעים. ולמה המטרה לא מקדשת את האמצעים ביהדות? משום שביהדות גם הרגע שבו אתה עוסק באמצעי הוא מטרה כשלעצמו. כל החלוקה למטרה ואמצעי היא מלאכותית. כי כל רגע זה מטרה כשלעצמו. כל רגע אתה צריך לעשות את מה לנצל את הרגע עד תומו. אז אם אתה תשתמש באמצעי לא הגון, הרי באותו רגע עשית דבר לא הגון. מה זה משנה שישגת המטרה כתוצאה מזה? באסלאם המטרה מקדשת את האמצעים. בקוראן עצמו מתואר כיצד מוחמד הבטיח לקבוצה של סוחרים שהתבצרו במשבט קוריה, שהתבצרו באיזה מבצר, שמפתחו לו את הדלת ויתנו לו ולצבאו להיכנס, הוא לא יגע בהם לרעה, והם פתחו את הדלת ושחטו את כולם. אחרת הם לא פותחים את הדלת. אז כך שכל הסכם שנעשה עם מדינה אסלאמית, שהיא מנוהלת, ובמיוחד אם היא דתית, צריך באמת לעמוד עליו באלף מנעולים ואלף משגיחים, לראות באיזו מידה לא מתקיים בהם מה שאנחנו יודעים אצלנו, שאומנם הבטיחו, אבל אפילו הבטיחו לקיים, אבל לא הבטיחו לקיים את מה שהבטיחו לקיים.
טוב, אני בכל זאת רוצה לחזור לארצות הברית. כן מצופה או כן נראה שהם בצד שלנו, הם לא נגדנו. וזו שאלה למדינאים, לפרשנים, לאמריקנולוגים, אלה שמבינים ביחסי חוץ וכו'. אבל עדיין כן בהסתכלות הזו, אפשר לקבוע ולומר שהאמריקאים הם לא בצד שלנו, הם אלה לא שוחרי טובתנו? ולא רק הם, אמריקאים כדוגמה, כל מי שקשור פה לסיפור הזה.
שוב.
או שהם דואגים פשוט לעצמם, כל מדינה לעצמה, לתקציב שלה, לכלכלה שלה, כי גם אפשר לעשות הרבה עסקים עם איראן אחרי הסנקציות.
אחד הדברים הכי טרגיקומיים, במינון קטן כמובן, המונחים הללו, שלא לבית פרופורציה, זה היה לשמוע את שגרירי ארצות הברית היהודים, כולל אלה ביניהם שהיו מסורתיים ואולי אפילו שומרי מצוות, מדברים כשהגיע הרגע והאינטרסים של ארצות הברית עמדו מצד אחד, והאינטרסים של העם היהודי עמדו מצד שני, או של מדינת ישראל כזו שעומדת מאחורי העם היהודי, או שהעם היהודי עומד מאחוריה, עומדים מצד שני. מה שמתברר, מי שבאמת מכיר את מדיניות ארצות הברית מבפנים, אומר, ואני לא מכיר, רק אני מצטט, שמדינות כמו מדינת ישראל אינן אלא חיילות על לוח השחמט הגדול הגלובלי של המדיניות האמריקאית. ומדינת ישראל תומכת, סליחה, וארצות הברית תומכת במדינת ישראל לא בגלל סיבות סנטימנטליות, אלא קודם כל בגלל שזה חלק מהאינטרסים הגלובליים שלהם כל עוד שזה ככה, ויש פה איזה מין גורם זניח שמנפחים אותו מעל ומעבר לכוחו האמיתי, שזה נקרא הכל היהודי בארצות הברית. כי אחרי הכל היהודים בארצות הברית, הם לא עשויים מקשה אחת, וככל שהם מתרחקים מקיום המצוות, הם גם מתרחקים, הם גם הופכים להיות יותר אמריקאים, והביטוח הרפואי באמריקה מעניין אותם יותר מגורלה של מדינת ישראל, ככל שמתרחקים מהמסורת היהודית, אבל גם ככה הם לא גדולים. יש לזה השפעה, אבל לא מי יודע מה. מכל מקום, ארצות הברית צריך לדון אותה ביחס להסכם הזה, באיזו מידה היא ביטחה את האינטרסים שלה. ומכיוון שהאינטרסים
ולפי זה להבין מה הייתה
ולפי זה להבין מה הניע אותם.
אוקיי.
עכשיו, צריך לדעת שבאיזשהו מקום מתחת לפני השטח מפעפע דבר אחד. העולם הנוצרי אחוז אימה מהעולם המוסלמי היום. אנחנו אומרים את זה במאוס צור. כשאנחנו מדברים על גלות אדום, על הגלות האחרונה, אנחנו אומרים חשוף זרוע קודשך, וקרב קץ הישועה, נקום נקמה דם עבדיך מאומה הרשעה, שזה אדום. כי ערכה לנו השעה ואין קץ עם הערה, כבר קלו כל הקצין, אנחנו נמצאים בגאולה של ביתה, ולכן דחי אדמון בצל צלמון, הקם לנו רואה שבעה. מי זה הצלמון הזה? אז אני הוכחתי בספרי שצלמון זה ישמעאל, שנאמר בתהילים סמכת חטא, תשלג בצלמון. וכתוב בזוהר בכמה מקומות, בזוהר פרשת ויחי, בזוהר פרשת וירה, שצלמון זה, תשלג בצלמון זה מחלקה בגיינום, שהיא גיינום של שלג לעומת גיינום של אש. וכתוב בספרי הרמפאנו למשל ואחרים, שהגיינום של אש זה הגיינום של עשיו, והגיינום של שלג זה הגיינום של ישמעאל. כלומר, צלמון זה ישמעאל. אנחנו מבקשים דחי אדמון בצל צלמון, שאדום יהיה בצילו של ישמעאל. והיום המצב הוא, יצא ספר, הרבה מאוד ספרים בארצות הברית יש בנושא הזה. הרבה מאוד סרטים אמיתיים שצומו במחתרת בתוך המסגדים. הרי יש ספר, יש לי כמה כותרים כאלה, כמו למשל, The Enemy Within Us, האויב בתוכנו, על ארצות הברית. היום העולם הנוצרי אחוז חרדה מהעולם המוסלמי. אירופה נחשבת כאבודה. אירופה...
הגירה לשם...
איסלאמופוביה. צרפת, אנגליה.
אני מוכרח אגב לומר לך בהקשר הזה, נפגשתי שבוע שעבר עם שגריר הנציבות האיחוד האירופי בישראל, נפגשתי אותו בירושלים, ושאלתי אותו את השאלה הזו, האם הם, איך מתייחסים לגירה הלא נגמרת הזו של המוסלמים ליבשת, והאם זה משפיע עליהם באיזושהי צורה על היחס שלהם למה שקורה כאן במזרח התיכון בין ישראל לפלסטינים. הוא טוען שלא, אין לזה שום השפעה.
ודאי שלא. כן. ודאי, לא היה לדעת רק עניינים.
אם הייתי מתכונן, גם הייתי משמיע את ההקלטה של השיחה הזו. כן, שיחה מעניינת.
ודאי שלא. כן. אין ספק. אני הייתי לפני הרבה שנים בפרנקפורט, במעבר, בשדה התעופה, במעבר מדרום אמריקה לארץ. והיה לי 6 שעות המתנה. לקחתי מונית, לנסוע לוורמס. שם יש את הבית של רשי. יש שם את הכיסא של רשי, מקווה של רשי. הבית של רשי נחרב המון פעמים ונבנה, ותמיד בנו אותו מחדש עם השקע בקיר.
כן.
הוא קיים עד היום. אבל יש שם גם כן דברים אותנטיים.
אבל לא השקע המקורי.
לא. האוויר זה אותו אוויר. כן. האוויר בשקע זה אותו אוויר. יש את קברו של רמי רוטנבורג עם כל הסיפור האנטישמי של אז, שלא נתנו לו לבוא לקבורה. לא רק את החיילים המסכנים האלה שנהרגו הקצינים, שנהרגו ברצועת עזה, לא נותנים להביא לקבורה. זה כבר סיפור של רמי רוטנבורג. לקח אותי לשם נהג מונית מוסלמי, שכבר 20 שנה חי בפרנקפורט, מאפגניסטן. ומכיוון שאני בילדותי דיברתי גרמנית, ומאז התנתקתי מזה, אבל אני צריך להיות כמה שעות בגרמניה כדי שהצלילים יחזרו אליי, ובמשך שבוע מן הסתם גם השפה תחזור במקצת. התחלתי לגלגל איתו שיחה, הוא דיבר גרמני טוב, הוא רק במבטא ערבי שהוא ממש ממש לא מתאים לשפה, אבל בהחלט ידע לדבר, והוא כבר 20 שנה שם. כשהגענו לוורמס, היו הרבה כלבים שהפריעו לתנועה, כלבים כאלה, כלבי מחמד כאלה, כאלה שהולכים על 4 נחמדים, לא כאלה שהולכים על 2 לא נחמדים. אז הוא התרגז שיפרו לו לנסוע, והוא אמר בגרמנית, הוא אמר ככה, די דויטש לא יתהב נישקן פרו, נישקן קינדר נור הונטן. לאנשי גרמניה אין לא נשים ולא ילדים, רק כלבים. שאלתי אותו כמה ילדים יש לך, הוא אמר לי ככה, כמשיח לפי תומוי, בנון שלטניות 18. אז אתה מבין שאם אפגני אחד יש לו 18 ילדים, ובוורמס אין ילדים, רק כלבים, אז הבעיה היא בעיה אקוטית, כי הם לא רוצים ללדת ילדים, כי הם אגואיסטים, כי הם לא רוצים ששום דבר בעולם יפריע להם למנוחת הצהריים שלהם ולשתיית הבירה בבר, ובגלל כל מיני רעיונות של סובלנות של ליברליזם מזויף, הם פתחו את השערים לכל דכפין, שדרך אגב גם יהודים נהנו מזה. כן. כשהתחילה היציאה מרוסיה, והיום הם בבעיה, הם תקועים. ולפני שנים פרסם אדם בשם, מופיע בשם סבסטיאן רודריגז מברצלונה, מאמר שהתפרסם בכל רחבי העולם, ואני ציטטתי אותו בספרי ותרגמתי אותו, והוא כותב שם דבר מאוד מעניין. הוא אומר, הלכתי ברחובות ברצלונה, אני מצטט את זה מתוך התרגום שלי מן הזיכרון, הלכתי ברחובות ברצלונה, ופתאום באה הכרה לראשי, אירופה מתה באושוויץ. באושוויץ הרגנו 6 מיליון יהודים בני העם הנבחר. הוא אומר, באמת נבחר. וקיבלנו במקומם 20 מיליון מוסלמים. הוא אומר, את מי הרגנו? עם שוחר שלום, מתפלל למשפט, לשלום.
זה משפט שביט... שחוזר על עצמו הרבה מאוד בשנים האחרונות, מפי גורמים שונים באירופה.
אני חושב שמצטטים אותו בכל אימן שזה חוזר.
לא, זה כבר הפך להיות משפט מפתח בכל דיון על שאלת ההגירה וכשרואים את ההבנות.
אבל הוא מסביר את זה גם כן. הוא לא רק אומר את העובדות. הוא מסביר, הוא אומר, הרי למה קיבלנו את המוסלמים האלה? למה אנחנו נותנים להם הכל כשהם יושבים בתוך הבתים שאנחנו נותנים להם ומתכנים איך להרוג אותנו?
מדוע?
אומר, בגלל שאנחנו חולי רגשות אשמה על מה שקרה באושוויץ, אנחנו רוצים להוכיח לעצמנו ולעולם שנרפאנו ממחלת הגזענות. ומכיוון שהשואה שעשינו ליהודים, והוא מדבר כספרדי, וספרד הרי הייתה באיזושהי מידה מסוימת בהסכמה שבשתיקה עם היטלר, לא הצטרפה למלחמה, וגם עזרה להציל יהודים בשלבים רבים, אבל בכל אופן לא הצטרפו גם לצד השני להילחם בשטן. הוא אומר, אנחנו יצרנו מצב שבו אילצנו את עצמנו, להוכיח לעצמנו שנרפאנו ממחלת הגזענות. ממילא ברגעים הקריטיים פתחנו את השערים, ועכשיו אנחנו כבר לא יודעים מה לעשות עם זה. אולי... אתה יודע שבפולין למשל אין מוסלמים.
אין מוסלמים?
ערבים בפולין.
למה?
כי הם לא פתחו את השערים. כי הם, לפי התזה של סבסטיאן רודריגז, זה מאוד מובן. כי להם אין רגשי אשמה. הם היו קורבנות של הנאציזם, לא היה להם צבא. הם לא היו, למרות שהפולנים, כפי שידוע לנו, שיתפו פעולה, אבל המדינה הפולנית הייתה גם כן קורבן.
טוב, אני הייתי חושב אולי אחרת. אולי זה העונש על מה שהם עשו לנו, אבל ברגע שאמרת, לעם היהודי כמובן, אבל ברגע שאמרת שפולין נקייה, עניין העונש ירד, זה אז.
כן.
טוב, אנחנו נעשה הפסקה, ולאחר מכן נעסוק בנקודה שעכשיו העלית, וזה קשור לשואה, שאלה שאנחנו מקבלים ממאזין, אז מיד, נצא להפסקה ונשוב מיד.
עכשיו איתכם, בית מדרש לאקטואליה, עם הרב מרדכי מויגרשל ובצלאל קהל.
חזרנו מהפרסמות ונגענו קודם לכן עם הרב נויגר של בבית מדרש לאקטואליה כאן בנושא השואה, ושאלה ששואלה לך מאזין היא שאלה מאוד מוכרת, היא נשאלה גם כאן במסגרת הזו וגם בהרבה תוכניות אחרות, השאלה שכבר 70 שנה שואלים אותה יהודים, שאלו אותה בגרסאות אחרות, אבל גם השאלה איפה היו הרבנים בשואה ולפני השואה.
אז קודם כל הרבנים בשואה היו במקום שבו היו כל עם ישראל, ואומר רובם הגדול נשרפו על קידוש השם ומיעוטם ניצלו. מה שקרה לכל עם ישראל קרה גם להם, ותמיד הרבנים הם תמונת מצב של כל עם ישראל. ואני רק אתמול הגיע לידיי קטע מצולם מדברי הרבי מקלויזנבורג בחנוכת הבית של בית החולים לניאדו. הוא אומר ככה, דברים מסמרי שיער, הוא אומר, זה לא רק שהם הרגו את אשתי ו-11 ילדיי ואת אמא שלי ואת אחיותיי ואת אחיי ואת כל הדודים ואת כל הדודות שלי, מ-150 איש במשפחה הקרובה נשארתי רק אני נותרתי לבדי. זה לא רק זה, אלא גם אני בעצמי עברתי בעצמי את הכל. אומר, אני זוכר שהם ירו בידי, ירו לי ביד. הייתי הולך לבית חולים, היו שם רופאים, לא הייתי יוצא משם חי. אומר, לקחתי עלה, שמתי על הפצע, לקחתי ענף וקשרתי את העלה על הפצע, ותוך 3 ימים הבראיתי בחסדי השם. ושם היו הרבנים בשואה. עכשיו, אם השאלה מתכווננת לומר, למה הרבנים לפני השואה לא הזהירו, אז קודם כל...
מי אמר שהם לא הזהירו?
קודם כל, מי אמר שלא הזהירו? למה הם לא אמרו לצאת? זאת השאלה שבדרך כלל. למה לא אמרו לצאת? כביכול, היה לאן לצאת.
בדיוק, לא היה לאן, וגם השאלה הזו, קשה לבחון אותה. אני חושב שגם רב, קשה לו לבחון שאלה כזו, כשגם רואים את שמי אירופה מתקדרות בעננים שחורים, לאן?
נכון.
אמריקה הייתה גם אז סגורה, אני חושב.
אמריקה הייתה סגורה, ארץ ישראל הייתה סגורה, כל הסרטיפיקטים נוצלו עד תום, ויהודים, בכל אופן, לא כל כך, גם כשקראו לצאת, יהודים לא מיהרו לצאת. אני רק יכול לספר סיפור אישי,
כן.
שבשנת 1933 עזבה משפחתו של אבי, חוץ מאבי, את צ'כוסלובקיה, והגיעה לארץ ישראל, מתוך אהבת ארץ ישראל. בשנת 1938, אשתו של דודי, דודתי, ושלושת ילדיה, שלושת בני דודיי, חזרו חזרה לבקר את המשפחה בצ'כוסלובקיה. המשפחה לא נתנה להם לחזור לארץ ישראל, כי בארץ ישראל מסוכן. צ'כוסלובקיה 1938. אז דודי נסע לצ'כוסלובקיה להתאחד עם משפחתו, ושם תפסה אותה מלחמה, והם עברו שם את כל שנות המלחמה בצ'כוסלובקיה. אז כך שמה שרואים מכאן לא ראו משם, וזה ברור. את השאלה הזאת שאלו את הרב דסלר. אני ממליץ להסתכל בפנים, במכתב מליהו, חלק א' עמוד 75. יש שם מכתב שנקרא מכתב בעניין אמונת חכמים. והוא כותב כך, שוב אני מצטט מן הזיכרון.
אגב, דוח, כותרת נראה לי באמת המתאימה לשאלה הזו.
בדיוק ככה. מכתב בעניין אמונת חכמים. הוא אומר, מישהו שאל אותו את השאלה הזאת. את האשמה שהטיחו בגדולי ישראל בעניין הזה. הוא אומר, למעשה על השאלה הזאת לא ראוי שתינתן תשובה. כי השאלה נובעת מדם רע, מאנטישמיות. אבל מכיוון שאני יודע שאתה לא הגית את השאלה, אלא נשאלת, אז אני כן יענה לך. כאן הוא עובר לדבר על פורים. הוא אומר, בוא נעשה חשבון, זה מחזיר אותנו חזרה לאיראן. בוא נעשה חשבון. אחרי 70 שנה שהעם היהודי מנודה מכל מקום, מושפל עד אימה, פתאום הגיע מלך נאור חדש, מכריז על אמנסיפציה, אביו. כל נציגי כל העמים מוזמנים למשתה, וגם נציגי היהודים בתוכם. פעם ראשונה אחרי 70 שנה שמתחשבים בין, חושבים את היהודים כאחד העמים. ומפירים בזה את כללת ברכת בלעם ובגויים לא התחשב. נציגי היהודים תופרים פרקים, תופרים חליפות. ואז מגיע הודעה ממרדכי, אסור ללכת. אומר לו, מרדכי, מה קרה לך? תמיד השחורים נגד. מה זה אסור ללכת? הרי קודם כל, זאת הזדמנות. לקרב לבבות. להוריד אנטישמיות. ב', זה יהיה פגיעה אם אנחנו לא נבוא. זה מסוכן. ג', מה אתה חושש? קשרות? בהידור גדול. כל הבדצים יהיו שם. יין? הכי משובח שיש מבחינת קשרות ומכל בחינה שלא תהיה. צניעות? כמו חתונה של רבה רלך.
הכי טוב.
הגברים באולם אחד, האנשים בכלל באולם שני.
הכי מאדרין בהכל.
הכי מאדרין. ומרדכי לא משתכנע. והם הולכים. ומי צדק? הם. משהו קורה? שום דבר. 9 שנים עוברות. והמן עולה לגדולה ומכריז שכולם צריכים להשתחוות לפניו, ומרדכי לא משתחווה. באים ואומרים לו, מרדכי, תקשיב, אתה לא יודע שיש רבנים שמתירים? יש אומרים שזה לא עובד אזורי. וחוץ מזה פיקוח נפש, חוץ מזה אהבת ישראל, חוץ מזה שיטת בית הלל, חוץ מזה יש כל מיני כאלה שאפילו מישהו הנוצרים מתפעלים. גם מישהו הנוצרים מוכנים להשתחוות היום, כי הם אומרים שהוא היה רבי גדול. אז לפני המן אתה לא תשתחווה. מרדכי, אתה לא רוצה להשתחוות. למה אתה מפגין? תעשה את זה בבית. למה צריך לראות אותך? תתחבא. והמן רואה את מרדכי ומכריז להשמיד ולהרוג ולאבד את כל היהודים, ובמסיבת העיתונאים שהוא מכנס הוא מסביר גם למה. ואיבס בניו לשלוח את מרדכי לבדו, כי יגידו לו את המרדכי. הוא אומר שזה בגלל התנהגותו של מרדכי. באים למרדכי ואומרו לו, תשמע, תראה מה גרמת. אומר למרדכי, אני גרמתי? אתם גרמתם. הוא אומר, אנחנו? הרי אנחנו משתחווים בלי הפסקה. הוא אומר, נכון, זה לא קשור. אתם זוכרים לפני 9 שנים הייתה סעודת אחשוורוש? אמרתי לכם לא ללכת? הלכתם? עכשיו אנחנו כולנו צריכים לשלם. שואל הרב דסלר, מבחינה הגיונית, מי צודק? מרדכי שטוען שזה בגלל סעודת אחשוורוש, או הם שטוענים שזה בגלל התנהגותו של מרדכי, ושלסעודת אחשוורוש, לא רק שאין קשר, אלא סעודת אחשוורוש היה בה פוטנציאל של מיתון האנטישמיות ולא להפך. מבחינה הגיונית אמר הרב דסלר, כל הסיבות שמרדכי לא צודק. א', יש קשר ישיר בין התנהגותו של מרדכי לתגובתו של המן. ב', המן בעצמו אומר שזאת הסיבה. ג', מרדכי צריך לחפש אליבי. מעולם לא היה אדם שהיה צריך לחפש אליבי ומצא אחד כל כך גרוע. סעודת אחשוורוש, מה הקשר בין סעודה שהייתה לפני 9 שנים? תוצאות סעודת אחשוורוש כבר מזמן זרמו לים הכספי. מי זוכר מה אכל לפני 9 שנים? אני לא זוכר מה אכלתי לפני שעתיים. חוץ מזה, אם בכלל, הסעודה הזאת, ההשתתפות בה היה בה, אולי זה היה אסור, אבל ודאי שבדרך הטבע היה בה כדי למתן אנטישמיות, לא כדי לעורר אותה. ובכל זאת, אומר הרב דסלר, אם הם היו הולכים אחרי ההיגיון, ומחליטים שמרדכי טועה, והם צודקים, ולא היו חוזרים בתשובה על ההשתתפות במשתה אחשוורוש, הגזרה הייתה יוצאת לפועל. אבל בגלל שהייתה להם אמונת חכמים, וידעו שגדולי ישראל יודעים יותר טוב, ומונחים על ידי הקדוש ברוך הוא להגיד את מה שצריך להגיד, והם חזרו בתשובה, ממילא הם ניצלו. והרב דסלר לא חוזר לדבר על השואה. אני רק רוצה להגיד דבר אחד. גדולי ישראל...
רגע, זאת אומרת, אם הוא לא חוזר לדבר על השואה, אז מה?
תבין לבד, הוא אומר.
אוקיי.
אומר לי, תבין לבד. הרי אתה בא לשאול על גדולי ישראל, הרי ממה נפשך? תפקידם של גדולי ישראל זה להגיד לנו את המעשה אשר נעשה לפי מה שהם מבינים על פי תורה ברגע נתון. הרבה פעמים באים ואומרים, הרב אמר לי לא לצאת, והוא בעצמו יצא אחרי שבועיים. וזה נשמע נורא. לא לוקחים בחשבון ששבועיים שמה זה כמו 100 שנה פה. כי כשהרב אמר לא לצאת, הוא גם לא יצא. וכשהרב אמר לצאת, אם הוא היה שואל אותו, אז הוא היה אומר לו גם כן אם אתה יכול לצאת את זה. כי בשבועיים השתנו הרבה דברים. אלא מה? אתה שואל למה הרבנים לא הייתה להם נבואה? מאיפה שתהיה להם נבואה? הרי אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה להציל את עם ישראל, הוא לא היה מביא שואה. אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה, היה עוזר לעם ישראל להינצל. גם כשרבי יוחנן בן זכאי לא ביקש על ירושלים, והגמרא שואלת מדוע? הרי אספסיאנוס נתן לו הזדמנות לבקש כמה בקשות, כשהוא היה זה שבישר לאספסיאנוס על היותו קיסר. אומרת הגמרא, משיב חכמים אחור ודעתם יסכל. כך אומר הפסוק בישעיהו. כן. וממילא, גם יעקב אבינו לא ידע היכן יוסף. אם היה יודע, הוא היה מונע את כל התהליך של ירידה למצרים ושעבוד מצרים ויציאת מצרים. הוא היה שולח כסף רע ופודה את יוסף מידי פוטיפר. ואפילו יצחק שכן ידע, לא אמר לי יעקב. כי הוא אמר, אם הקדוש ברוך הוא ירצה, הוא יודע לו לבד. מה היו אומרים על זה יפה הנפש? על יצחק שלא מודיע ליעקב ולא מונע את השואה במצרים?
אז המסקנה של הרב דסלר ברורה ומובנת.
עכשיו, אם שואלים על גדולי ישראל שיצאו בתוך המלחמה...
זו הנקודה הבאה. היו כמה מגדולי ישראל שברחו, שיצאו...
היה הרבה, היה כמה שמות מוכרים, זה הרבי מבלז, הרבי מגור, רבן קוטלר, הרב קנמן. צריך לדעת דבר אחד. כמה פעמים שמענו, באיזה צבא שלא יהיה, כולל הצבא הישראלי, שהמיתולוגיה שלו זה שהמפקדים צועקים אחריי, ולא קדימה, כמה שמענו שהרמטכ"ל נהרג בקרב. ואם היה דבר כזה, אם הרמטכ"ל היה נהרג בקרב, איזה ניצחון זה היה? איזה מכה קיבלה התעשייה העצומה של הטרור עם הריגתו של בן לאדן?
רמטכ"ל, כל רמטכ"ל של כל מדינה.
של כל מדינה. אם באמת יש, הרי ברור על חלוטין שבאותה מידה, כמו שהאויבים חיפשו באופן מיוחד את גדולי ישראל, הרי ידוע לנו, למי שקצת בקי בנושא, שניתנה הנחיה מפורשת לתפוס את הרבי מבאז, וונדר רבי קראו לו, וונדר רבי, וונדר רבינר, הרב הפלאי, ניתנה הנחיה מפורשת לתפוס את האימרי אמס. נמצאה התכתבות. בין המושל האזרחי של פולין הכבושה בשנת 1940, ממש בתחילת הכיבוש, שהוא שולח מכתב למחלקת ההגירה בגרמניה, לאדם בשם אקהרט. הוא שואל אותו מה לעשות עם יהודים פולנים שמבקשים ויזות הגירה. והתשובה שהוא קיבל היא כזאת. מכיוון שמאוסטיוד, מיהודי המזרח, יוצאים רבינרס ונטלמוד לרס, רבנים ולומדי גמרה, אם הם יהגרו למערב, הם יחוללו שם מהפכה רוחנית, שאותה עלינו למנוע בכל מחיר, ולכן הם לא יקבלו ויזות הגירה. ומאויבה את החכמיני. נתאר לעצמנו את העולם היהודי היום, בלי הרבי מקלויזנבורג, בלי הרבי מסטמר, בלי הרב אהרון קוטלר, בלי הרב מפוניוויז'.
וגם רבנים אחרים שכן...
לא, אני מדבר על כאלה שבאופן מיוחד חוללו מהפכה. אחרים שנהרגו גם כן. וזה מה שכתוב בגמרא. הרוצה ליטול מן הציבור, מותר לו ליטול כמו אלישע. והרוצה לא ליטול מן הציבור, מותר לו לא ליטול כמו שמואל הנביא. הוא עדין גם בענייננו. רב אלחנן וסרמן חזר חזרה לליטא ב-1939 מאנגליה, למרות שהבטיחו לו כל טוב באנגליה שישאר שם, שיקימו לו ישיבה והכל, הוא אמר, אני שייך לשם. הרבי מקרלין שהיה בארץ חזר חזרה ונהרג בשואה, גם כן. ועוד רבים 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 אחרים. יש את הסיפור של שלושת רבני האחרונים של ורשה, שמביא את זה קוף שבתאי בחוברת שהוציא שנקראת קצון לטבח עם סימן שאלה בסוף, שבה הוא מספר על רב מנחם זמבה ורב שמשון שטוקהמר ורב דוד שפירה, שההגמון הפטריאר של ורשה רצה לפרוס חסותו עליהם. זה היה בסוכות 1942. אחרי סוכות, אחרי האקציה הגדולה, כשבגטו נשארו רק כ-60 אלף איש מה-550 אלף שהיו בהתחלה, וכולם ידעו שהדרך הולכת לטרבלינקה, וכל מי שרק יכול היה, עשה כל מאמץ לעבור לצד הארי. והנה קיבלו שלושת רבני האחרונים של ורשה קריאה לעבור אל המנזר, וישמרו עליהם שם עד סוף המלחמה. זאת הייתה התנהגות נבזית של הכנסייה, שכשראו שמלאכתם לא נעשית על ידי אחרים, והיטלר לא עומד לסיים את המלאכה, הם מיהרו לנסות להציל כמה יהודים חשובים, כדי להראות שכאילו הם עשו משהו. ושלושת רבני האחרונים של ורשה סרבו ללכת. ואנחנו נשארים פה עם צון מריתנו, אנחנו לא עוזבים אותם.
והם נהרגו שם?
לא יכולים לעזוב אותם. אז מנחם זמבה נהרג חצי שנה לאחר מכן במרד. ביום הראשון של המרד הוא נהרג בפסח.
מרד גטו ורשה.
במרד גטו ורשה. רב שמשון שטוקהמר הועלה על רכבת לטרבלינקה והגיע לטרבלינקה ונרצח שם. רב דוביץ שפירה הועלה על רכבת לטרבלינקה וקפץ מן הרכבת ושרד את כל המלחמה. והוא זה שהביא את הסיפור. אילולי זאת לא היינו יודעים את הסיפור בכלל.
כמו עוד הרבה סיפורים של ניצולים.
אתה יודע, כשאני הייתי ילד, מסביב כולם היו ניצולי שואה. וההרגשה הייתה...
שדיברו או לא שלא דיברו?
שדיברו, שלא דיברו, אבל כולם היו ניצולי שואה. בבית כנסת רובם ככולם. וההרגשה הייתה שכולם ניצלו בשואה. המונים ניצלו, כי את אלה שלא ניצלו לא ראינו.
או שלא היו שם.
לא, אתה לא ראית את מי שלא ניצל לא ראית, כי האפר לא הופיע בבית הכנסת.
לא, הם לא היו שם, הם באו מארצות הברית, היו כאן בארץ, אבל אוקיי.
לא, אני מדבר על אלה שלא ניצלו בשואה לא ראית, כי הם נהיו אפר.
חד וחלק.
האווירה הייתה שהמונים, המונים, המונים ניצלו. וצריך לדעת שעל כל אחד מגדולי ישראל שניצל, על כל רב שניצל, היו אלפים אלפים שנשחטו שם.
כן, כבר 70 שנה אחרי.
יותר,
כן, נכון. טוב, בוא נסיים במשהו אופטימי. אנחנו אמנם בשלושת השבועות, ערב תשעת הימים, שבוע הבא תשעה באב, ושבוע הבא אגב לא נהיה פה, וגם יוצאים להפסקה עם התוכנית עד סוף בין הזמנים, אז בדקות המעטות שנותרו, משהו כן קצת אופטימי.
תראה, אנחנו יודעים שבאיזשהו מקום, ככל ש... סוגרים עלינו מכל הצדדים, אנחנו יותר ויותר מבינים את מה שכתוב בגמרא, שבתקופת עקבות משיח יהיה ברור לכולם שאין לנו על מה להישען, אלא על אבינו שבשמיים. איך אמר רבי יעקב אמדן, שההוכחה הכי טובה שלו להשגחת אלוקים במציאותו היא 70 זאבים מקיפים כבשה אחת, וזאת הוכחה יותר מכל מה שאפשר להביא. כך מביא רבי יעקב אמדן בסידור בית יעקב. הוא הדין גם בענייננו. אז אנחנו אמורים לעשות השתדלות, ואלה שאמונים על כך אמורים לעשות את המצופה מהם, ואת מה שמופקדים עליו, להפעיל כראוי. אבל באיזשהו מקום כולנו יודעים שהעוצמות האדירות שנמצאות פה מסביב, אפילו תמיד אני עושה חשבון שהסיכויים של גרמניה הנאצית לנצח במלחמה היו אפסיים, ולא רק בגלל שכל הגרמנים באירופה וכל בעלי הברית, כולל היפנים, היו בערך כרבע מיליארד אנשים. לעומתם עמדו כמיליארד וחצי איש, כולל 600 מיליון סינים ו-400 מיליון הודים. ממאגר כזה של כוח אדם אין סיכוי גם לגרמנים, עם כל העוצמה שלהם, להחזיק מעמד יותר מכמה שנים. מסביב פה עומדים, היחס פה הוא הרבה יותר גרוע לרעתנו. אנחנו בתוך מדינת ישראל, כמה מיליון יהודים.
באמת כבשה אחת בין 70 זאבים.
וכבשה אחת בין 70 זאבים אפילו בתוך מדינת ישראל. ומוקפים מכל הצדדים. עם גייס ראשון וגייס שני וגייס שלישי וגייס רביעי ועוד כל מיני גייסות מבחוץ ומסביב ומלמעלה ומלמטה, ועם טכנולוגיה שאיננה נופלת מזו שלנו, אז בהחלט משתדלים ובהחלט יש לנו הישגים מרשימים, אבל ההישרדות הזאת היא איננה רציונלית. ואם אנחנו מגיעים להכרה הזאת, אז אנחנו יכולים להפוך את הקערה על פיה. כשיהושע בן נון נכשל בקרב אחד ואדם אחד נהרג, אז הוא זעק. הוא זעק. מה הוא זעק? אומר הרמב"ן, שאנחנו יודעים שלא בגבורת הסוס יחפץ, ולא בשוקי שרצה, אלא רוצה השם יתיראה ותמייחלים לחסדו, ואפשר שיצאו למלחמות, אומר הרמב"ן על פרשת שופטים, ויפלו מהם רבים, אבל כשהשם הולך לפניהם, הם יצאו למלחמה ולא ייפול מהם איש. וככל שאנחנו נקדים, יותר ויותר יהודים יקדימו להכיר באפשרות היחידה הזאת שלנו להתקיים, או האפשרות היחידה שלנו שאנחנו מתקיימים בהווה ולא רק בעתיד, הדברים הללו יותר ויותר יתגלו בפועל.
בעזרת השם. ישר כוח הרב מרדכי נויגר שלנו, וגם לסגי פרלמוטר ולרועי קנטן, אני בצלאל כאן, נשתמע בעזרת השם לאחר ראש חודש אלול, ביתר התוכניות של בית מדרש לאקטואליה. תודה לכם מאזינים שהייתם איתנו, לילה טוב, בשורות טובות.
תודה רבה וכל טוב.